פה עוד מי ש... בסדר. מיד כשאדם רוצה לשוב, הרי הוא בא להיטהר. והמשפט לסייע אותו, כמו שאמרו ביומה, וכשמסייעין אז ממילא נתווסף בו רוח טהרה, והוא מוסיף לבוא להיטהר, ואז חוזר הסיוע מלמעלה ביתר סט, וממילא מוסיף למטה לבוא להיטהר, וכך חוזר חלילה, עד שמפתח כחודו של מחט נעשה כפתחו של אולם, כמו שאמרו ז"ל בשיר השירים רבה. ומאין בא שפעמים אדם רוצה לשוב ואין נגמר? וכדי לך שאמרו בחגיגה, פושעי ישראל מלאין חרטות. רצה לומר, היינו כמו שמובא במדרש הנעלם בזוהר חדש סוף פרשת בראשית, כי בשעה שאדם רוצה לשוב, אז הוא הקטרוק הגדול מיצר. ולכן זמן הקטרוק בראש השנה, שנקרא בהימצאו ועת רצון, עיין שם. ורצה לומר בקטרוג, היינו אם מגיעו על בי משפט לסייעו, בטענות שונות שיש לו. ולכן צריך לבקש רחמי שמיים בעת שבא להיטהר על הסיוע. ואולי רק עוד משפט אחד ואז נתחיל להסביר. והעצה נגדו הוא השמחה והבטיחות בלב, בטיחות במובן של ביטחון, לדעתי בעברית יותר מדויקת, בביטחון בלב, שבוודאי השם יתברך ברוב רחמה בחסדה ויקבלו בתשובה שלמה לפניו, ותוכו רצוף המרירות הגדול על חטאו, שזה ממש דוגמת תקיעה, שברים תרועה תקיעה שעושים בראש השנה כידוע, תתקיעות הן לשמחה ושברואה היינו גנוחי ואילולי, כמו שאמרו ז"ל, ועל ידי זה מתערבב השטן. אז מה שיש לנו כאן בעצם טיפול בשאלה של האדם שבא לשוב בתשובה, ובאופן בסיסי יש כאן איזשהו פירוש יפה לרעיון הזה של פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. כאן רב צדוק מסביר את הדברים בצורה יפה, מחודשת, מעניינת. אבל לפני שניגש לפירוש הזה, אני רק רוצה להבהיר שבצד שני, לכאורה זה היה אמור עצמו, הדבר הזה היה אמור להבטיח את הצלחתה של התשובה, את הצלחתו של התהליך. כי ברגע שאדם מגלה את הרצון הגדול, אז פתאום מקבל סיוע, ואותו סיוע מתגבר ומתגבר ומתגבר, בכלל הופך להיות כפתחו של אולם, אז כביכול אין לאדם ברירה אלא להצליח, כן? ואם בכל זאת יש איזשהו כישלון, ואנחנו יודעים שלפעמים יש כישלונות שכל מיני רצונות של תשובה אינם ממלאים את יהודם ואינם מגיעים אל סף ההצלחה, אז כאן הוא דבר על הכתרוג הזה של היצר. אז בואו נראה קודם כל את הדברים לפי הסדר ונבין את הדברים. כתוב כמובן מה שמזכיר פה את הסוגיה ביומה, נדמה לי על הפסוק, אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן הן. שם בסוגיה ביומה נאמר שהבא להיטהר מסייעין בידו, הבא להיטמא פותחין לו. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה גם במדרש בפרשת בלק, של בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו וכו'. אז כשאדם רוצה לצעוד בצד מסוים, אין הרצון הזה שלו שהוא רוצה, אם הוא רוצה להיטמא, אז שם הוא לא מקבל סייעתא דשמיא, כמובן על הרצון שלו להתאמה. אבל לא מפריעים לו, פותחים לו. בבקשה, אתה רוצה להתאמה, הדלת פתוחה בפניך. כן? כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אבל כשהוא בא להתאר, עצם רצון התארה, כבר מצדיק, על פי דין, שהוא יזכה לסיוע. כי מגיע לו גמול על עצם העובדה שהוא רוצה. אז הבא להתאר, פותחין לו, סליחה, מסייעין בידו, על פי דין. זה לא סתם איזה רצון, שהקדוש ברוך הוא לסייע. מיד שאדם רוצה לשוב, הרי הוא בא להתאר, והמשפט לסייע אותו. המשפט זה כוונה, ועל פי דין יש לו, מגיע לו סיוע. כי הוא גילה כאן רצון. וכשמסייעין, אז ממילא נתווסף בו רוח טהרה. כי אם אדם מקבל סיוע, מקבל דחיפה, כן? אז הוא גם מצד עצמו מגביר. זאת אומרת, שימו לב היטב, לאדם, אדם מגלה רצון ראשוני, הוא מקבל איזה סיוע, כן? יש לו סיוע, אז הוא מגדיל את הרצון. מגדיל את הרצון, מוגדל הסיוע. וכך חוזר חלילה באיזה משחק כזה, עד שנהיה כפתח כפתחו של אולם. ממילא נתווסף בו רוח תורה, והוא מוסיף לבוא להתאר, ואז חוזר הסיוע מלמעלה ביתר שאת, וממילא מוסיף למטה לבוא להתאר, וכך חוזר חלילה, עד שמפתח כהודו של מחט, נעשה כפתחו של אולם. כמו שאמרו ז"ל, בשיר השירים רבה. ושוב, במדרש הזה של שיר השירים רבה, אנחנו מכירים את זה. גם שם התגלגלו הדברים, למין אותו רגע של כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, מאותו רגע שמתעורר הרצון, לאט לאט הדברים מתפתחים, עד השיא של הפתח כפתחו של אולם, שלפה את רעייתי כתרצה נבא כירושה. זה פחות או יותר, לכן זה נמצא שם במדרש של השירים, כי זה בעצם הנקודה הזאת של האדם המבקש את הקדוש ברוך הוא, והבקשה בתחילה היא אולי בקשת אלוקים קטנה, אבל היא מקבלת סיוע לאט לאט, ואז מתרחב ומתגדל עד כדי שמגיע לפתח כפתחו של אולם. ואם כך, שואל רב צדוק, ומאין בא שפעמים אדם רוצה לשוב ואין נגמר, וכדרך שאמרו פושעי ישראל מלאין חרטות, הם כל הזמן מתחרטים, כי כל הזמן יש להם איזה רצון, איזה ניצוץ. היינו כמו שמובא במדרש הנעלם בזור חדש סוף פרשת בראשית, כי בשעה שאדם רוצה לשוב, אז הוא הכתרוג הגדול מיצר. תמיד יש, נקרא לזה, היצר הרע מפחד לאבד את הקליינטים שלו. ותמיד ככל שיש את זה לעומת זה ברא אלוקים. וברגע שיש איזשהו רצון של טהרה, תמיד יש כנגדו גם כוחות הסמך א', הסיטרא אחרא, כן? גם הן מתעוררים ורוצים את הנתח שלהם, ורוצים להתעורר ורוצים להפריע. תמיד זה כך. בכל צד של קדושה ושל טהרה, תמיד יש אותם צדדים של טומאה שמבקשים להתגבר ולהפריע למהלך. ודווקא באותה השעה של דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, דווקא בעת רצון הנתיחה, באותן שעות של ראש השנה שאדם בא ליום הדין, ואז מתמלאים כל הרצונות וכל המאוויים וכל השאיפות הפנימיות של האדם לפרוץ קדימה, דווקא באותה שעה מגיע היצר ודורש את חלקו. ואיך הוא עושה את זה? כי בשעה שהאדם רוצה לשוב, אז הוא הכתרוג הגדול מיצר. ולכך זמן הכתרוג בראש שנה שנקרא בימצאו בעת רצון. אז השטן בא להסתין. באותם רגעים גדולים שאדם בא לתקוע בשופר, שזה הרגעים האלה של רוצה להתקרב, אז בדיוק בא יצר ומסתין. צריכים איכשהו למצוא איזה דרך לבטל הסתנה הזאת, לערבב את השטן. אבל לפני שאנחנו מרבבים את השטן, בואו נראה קודם כל מה רוצה השטן, מה הוא אומר, כיצד הוא מקטרג. שימו לב היטב, ורצה לומר בקטרוג, היינו אם מגיעו על פי משפט לסייעו בטענות שונות שיש לו. לנו יצר רע, התפקיד שלו זה, כי אתם רואים מה שעשתה בעצם הזה, הרצון הקטן לשוב, מתחיל לפתוח איזה חור קטן, ואז התרחב, ולאט לאט, רצונו של היצר הוא להשאיר את החור כמה שיותר קטן, לא לתת לו להתרחב. אז הוא בא ומקטרג, אומר, אדם כזה מגיע לו סיוע? למה לסייע לו? בא לו, אתמול הוא עשה כך וכך, אז מה אם הוא רוצה עכשיו? בגלל זה שהוא רוצה עכשיו זה מספיק לתת לו סיוע? כמה רוע, כמה רשע הוא עשה בעולם וכו'. ובזה, באותו רגע, כן, אם הוא מצליח, מצליחה חלילה עצת היצר למנוע את הסיוע, האדם לא זוכה לאותה דחיפה קדימה, ולפעמים אין לו כוח, אז הוא נופל, ואז הוא שוב מנסה. זה מה שנאמר, פושעי ישראל מלאים חרטות. זאת אומרת שמצד אחד אומרים לנו כאן, אמנם הבא להתאר מסייעים בידו, אבל מצד שני יש גם כוח שנאבק בזה. זו יצאת היצר, והיצר מנסה להיאבק בזה שהוא לא יאבד כאן את הקליינט, אחד הקליינטים הוותיקים שלו, אחד הקליינטים הטובים שלו. והוא מנסה להתמודד. וכשאדם מרגיש את ה... ברגע הקריטי הזה, הלנו עתיים לצרינו, הרגע הקריטי הזה שאדם מרגיש שיש בעצם, יש איזו התנוצצות של רצון לתשובה. אבל אותם הרהורים של אותה שעה, כן יצליח, לא יצליח, כן? זה בעצם אותה היצר, זה בעצם אותו מסך או אותה מניעה, כן? שלפעמים יכולה לתקוע את האדם. והאדם נתון באותו רגע כביכול בשיווי, במצב מאוזן, באיזה איזון, מאזן אימה כזה, לכאן או לכאן. השאלה, מי יעשה את הצעד הראשון? האם להצליח? איך אדם יכול להצליח? והעצה הראשונה שהוא נותן כאן, עוד לפני עצות, ולכך צריך לבקש רחמי שמיים בעת שבא להתאר על הסיוע. אם אני מבין נכון, אז הוא אומר, על פי דין, כן, אדם על יתאר מסייעים בידו. אבל היצר יש לו חשבנס שלו, יש לו חשבונות, והוא אומר, על פי דין, לא מגיע לו, כי כך וכך. ופתאום נוצר פה איזשהו מתח. מציע רב צדוק, אדם צריך לבקש רחמי שמיים. אל תלך על, על פי מה שהגיע לך על המשפט. זאת אומרת, אל תתאמת ישירות מול היצר, כן? האם מגיע לך על פי דין הסיוע או לא מגיע לך על פי דין הסיוע. פנה לרחמי שמיים. אבינו אב הרחמן. גם אם מעשים אין בנו, עשה למען אברהם יצחק, עשה למען. הרצון שלי כרגע להתקרב אליך. שאדם צריך לבקש רחמי שמיים. ורחמי שמיים זה המקום שבו אדם בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, כן? תן לי במידה מסוימת סוג של מתנת חינם. וחנותי את אשר חון ורחמתי את אשר רחם, גם אבל פי שאינו זכאי, אבל פי שאינו ראוי. אז בהתמודדות הבסיסית הזאת של מצד אחד על פי דין מגיע לו סיוע, אבל חשבון של יצר יש לו כל מיני טענות, השטן, המקטרגים, יש להם כל מיני טענות, לא מגיע לו שיעזרו לו. למה? הוא נכניס את עצמו לתוך הבוץ, שיצא בעצמו, בכוחות עצמו שיצא מהבוץ. למה אתה צריך להוציא את זה מהבוץ אם הוא יכניס את עצמו לשם? ועוד כהנה וכהנה. לכן, העצה הראשונה, צריך אדם לבקש רחמי שמיים. כדי שאכן יזכה לאותו סיוע. ואם הוא יזכה לאותו סיוע, אז כמו שראינו, נכנס כבר לתוך אותו מעגל של התרחבות הפתח עד פתחו של אולם. גם עצה הוא נותן כאן. והעצה נגדו, הוא השמחה והביטחון בלב, שבוודאי השם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו, יקבלו בתשובה שלמה לפניו. ותוכו רצוף המרירות הגדול על חטאו, שזה ממש דוגמת תקיעה שברים, תרועה, תקיעה שעושים בראש שנה. כידוע, והתקיעות הם לשמחה, ושברים תרועה היינו גנוחי גנח בילולי יליל, כמו שאמרו זל, ועל ידי זה מתערבב השטן. שימו לב היטב לעצת ערבוב השטן מוצעת לנו כאן. יש פה שני מרכיבים, מרכיב השמחה והביטחון, מרכיב אחד, ומרכיב השני, המרירות, הצער של החטא. אבל נשים לב היטב, שהתקיעה כמובן מייצגת את השמחה והביטחון, שברים והתרועה מייצגים את המרירות, את הצער, את הגנוחה, את הילולה. אבל התקיעה נמצאת מלפניה ומלאחריה. המסגרת היא מסגרת של שמחה וביטחון. אם האדם הבא לשוב בתשובה, השאלה היא, נקרא לזה בעברית פשוטה, מודרנית, מי מצמץ ראשון? האם האדם שמבקש לשוב הוא השטן? אם אתה מתחיל ללכת בכיוון של תשובה, יש לך רצון לתשובה, ואתה תסגל לעצמך את האמונה ואת הביטחון ואת השמחה שאכן תצליח, זה מטריף את הדעת לשטן. איך אתה קורא? מאיפה הביטחון הזה? מה הכל בטוח אצלך? ולא, יש לי עבודה כאן, אני הולך כרגע לטפל בזה. אם אתה בכלל מתעלם, אתה אומר, אני הולך פה ואני הולך להצליח. הביטחון הזה בהצלחה, כן? הוא זה שבעצם יוצר איזה שבר אצל היצר, אצל השטן. שאז מסתתמות טענותיו, אם האדם כל כך בטוח. אבל זה חייב לבוא לא איזה ביטחון מופרש שמנותק מן המציאות, לא, תוכו רצוף המרירות הגדול על חטאו, זאת אומרת בתוך מודעות להם. אם אדם רק יגיד, אני צדיק גמור, אני לא עשיתי כלום, אני שמח ואני בטוח שאני הולך בדרך, זה לא יעזור כלום. כי אז אדרבה, השטן אומר, הנה תראה, הוא כולו הולך זחוח, בכלל לא מבין את חומרת המעשה שהוא עשה, אתה עוד בא לסייע לו? אבל זאת בדיוק הנקודה, שמצד אחד, כמו שאומר דוד המלך, וחטאתי נגדי תמיד, זה מצד אחד מודעות מלאה לחטא, לפגם שהוא יצר, זה צד אחד של העניין, מודעות לזה שיש פה, אני הולך כרגע להיכנס למהלך של תיקון, אבל מתוך ביטחון ושמחה שאכן אני אצליח, שאם תרצו, שום דבר לא יעכב בעדך. וכשהרצון הוא מוחלט, כשיש ביטחון ויש שמחה שאכן בתהליך הזה אתה הולך להצליח, מתוך מודעות לכאב הגדול ולצער הגדול ולגנוחה ולהילולה, זה מבטיח את ההצלחה. למה? כי באותו רגע השטן מתערבב. במילים שלי אני אגיד, השטן מגיע למסקנה, לא כדאי להשקיע אנרגיה באדם הזה, זה רק כוח אבוד, כן? הוא כל כך בטוח שהוא יצליח כאן, אין לי סיכוי לעצור אותו, כן? הרי כל מה שרוצה היצר זה לעצור אדם כזה, להכניס לו איזה, לצנן אותו כדי שלא יתלהב לי יתר על מידה. אבל אם הוא בא בצורה החלטית והיצר רואה, השטן רואה את ההחלטיות שלו, את הביטחון שלו, כן? הוא כבר מבין, עם זה אין לי מה לעשות. זה נקרא עיבוב השטן. אז אם כן, אנחנו רואים כאן בעצם שתי, נכון שבחתר עצה זוכה עצה השנייה, והדברים הראשונים זה לא עצה, אבל זה צעד ראשון. כשאדם ניגש לתשובה, הוא צריך פנות לרחמי שמיים. הוא צריך להבין ולפעמים להטיל את הצד בזה שהוא יכול להבין, אולי לא מגיע לי, אבל אני רוצה את רחמי שמיים, אני רוצה את הרחמים שלך. והקדוש ברוך הוא מלא רחמים ורחמיו על כל מעשיו, וקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת כשאדם קורא להשם באמת ורוצה באמת להתקרב, אז הוא זוכה לאותה הערה. אבל כדי לא לתת למישהו לצנן את ההתלהבות הזאת, אתה חייב להיות החלטי, עם רצון גמור לבוא ולשעות קדימה, להתקדם ולא להסס. ברגע שיש החלטה ברורה קדימה, שם מסתתם השטן. ולכך נאמר, ואני ממשיך עכשיו בתהילים נון א', מזמור התשובה של דוד המלך, למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו לנתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, שוב הפשוטה לפניה בשמחה וזמרה, בטוח שהשם יתברך יעננו. איך מתחיל דוד? אבל נצליח מזמור לדוד. מה המזמור? מה אתה שר לי פה עכשיו? לשמחה מה זה עושה? לך לבדך חטאתי ורע בעיניך עשיתי, בשביל זה אתה צריך לשמוח? כן, זה בדיוק הנקודה שהוא אומר כאן. שהיא הפשוטה לפניה בשמחה וזמרה, בטוח שהשם יתברך יעננו. ובכל מזמור של בקשה שבתהילים, סופו לעולם בישועה ונחמה, כעניין פשוטה לאחריה. וגם כי באמת בתשובה השלמה, אז משיג תכף בשעת ההדה, ברגע ההדה, האור והגילוי, וזהו השמחה שלאחריה. וכדרך שנאמר, בדמעתי ארסי אמסה, ותכף אחר כך, כי שמע השם קול בכי, שמע השם תפילתי. וכן בכמה מקומות. רגע בארצו, רגע באפו, חיים ברצונו. ותעזרני שמחה. שם בצורך אם אתה לא יעוז, הסתרת פניך הייתי נבהל, אבל מיד אחר כך אליך השם יקרא ולהשם יתחנן, מבצע בדברתי לשחת, שמע השם מכונני, השם יעוזר לי, הפכת מספדי למחול לי, פיתעת עסקי ותעזרני שמחה, למען זמרך חבוד ולא ידע. זה תמיד כך. מזמורים רבים שבתהילים, מתוך המצוקה הזאת, בסופו של דבר כשיש לך ביטחון ויש לך זה, בסופו של דבר אתה רואה את האור הגדול. זו התקיעה של אחריה ושלפניה, וכעניין טרם יקראו ואני אענה. ובוודאי כשהקדוש ברוך הוא עונה ובכל העולמות מרגיש תכף לבאדם גם קודם הקריאה קצת שמחה ובטחון. ברגע שאדם יש לו את הרצון, הרצון הבסיסי שאפילו עוד לא השכיל, אפילו לבטא אותו, ברגע שיש ניצוצות התשובה הפנימיים האלה, כבר יש איזה הערה של הקדוש ברוך הוא, טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. כשאדם מתאמץ לבבו להיות כן, אף שאינו כן מעצמו, על ידי עניין השם יתברך, מכל מקום על ידי פעולות ליבו עושה רושם למעלה, שיהיה כן כעניין השם צילך. השם נמצא בצל, השם תמיד נמצא כל הזמן, השם הוא הצל של האדם. אתם יודעים מה זה השם הוא הצל של האדם? הצל של האדם זה בעצם נמצא כל הזמן צמוד אליו, השם הצל אף פעם לא עוזב את האדם. כן, מה שנאמר כאן, שעל ידי אותו התנוצצות של רצון ראשוני, ואז יש תלם קראו ואני אענה, אם האדם אז באותה שעה יש לו תחושת השמחה והביטחון שהקדוש ברוך הוא נמצא לצידו, ומתוך אותה תחושה של לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, של המרירות הגדול לחטאו, של הגנוח והילולה, כן, באותו רגע הוא חש, מרגיש ברגע אחד במיידיות את האור הגדול של השם יתברך. זאת התקווה של הישועה. הנקודה הזאת שמוזכרת כאן בפסקה הזאת, כן, חייבים לסיים, רק נאמר את המשפט הזה, הנקודה הזאת שמוזכרת של הצורך של האדם להיות בטוח ולהיות שמח בדרך שהוא הולך, זה דבר שרבים רבים עסקו בו, כתבו אותו, בנקודה הזאת של תמיד כשיש אדם מחפש, מנסה לצעוד בדרך חדשה, ולא משנה אם זה בדרך חדשה בעבודת השם, לתקן דברים קודמים, או להתקדם, או ללכת, לצעוד, לגעת על עצמו אחריות, והוא הולך כאן לשדרג ולשכלל את תפילתו, לשדרג ולשכלל את לימודו, לשדרג ולשכלל את מידותיו וכו', כהנה וכהנה. תמיד הסכנה הגדולה ביותר של מהלך כזה זה אותם מיסוסים, האם אני אצליח, האם זה יעלה בידי. זאת הסכנה הגדולה ביותר. והצורך הזה, זו העצה הגדולה, לקחת את כל היסוסים האלה, את כל הספקות האלה, לשים אותם בצד. סמוך, סמוך ליבו בטוח בהשם. אדם צריך לסמוך ולפתוח בהשם, ולפתוח בדרכו ולפתוח ביכולותיו, כי כלל גדול בידינו. אין הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם שום ניסיון, שום אתגר שהוא לא יכול לעמוד בו. כל אתגר שמוצב בפני האדם, אתגר שיכול לעמוד בו. אם יש את הביטחון ויש את השמחה שאכן הולכים לקראת זה, זה ממוסס כל כך הרבה ספקות. הספקות האלה זה השטן, כי השטן זה תפקידו. מה זה עמלק? עמלק בגמטרי הספק, אתם יודעים את זה, נכון? זה עמלק. עמלק זה הספק של אשר קרחה בדרך. למי אומר לך זה כדאי? מי אומר לך שתצליח? מי אומר לך זה? זה פחות או יותר עצות היצר. די ליצר בזה שהוא רק אומר לך, תעשה עוד קצת שיעורי בית, תלך לשתי קוסטה, זה מספיק בשביל לצנן את כל ההתלהבות, בשביל למוטט את כל המהלך. והאתגר הזה, אם רוצים להצליח בו, זה הפריצה קדימה בביטחון, בשמחה. יש אתגר, אני עומד בו. מי שאתה רואה אותו להוט לעניין הזה, מובטח לו שיצליח. יהיה רצון טוב, תשמעו את הדף הזה, מצא שם, בעוד שבוע לא ניפגש, כי זה כבר יהיה ראש שנה, אבל בעוד שבועיים, אני לא בטוח, יש שם איזה חד בתשרה. נראה, יש יום בוגרים פה גדול עם כל מיני שיעורים, אני עוד לא יודע. בסדר? אבל בכל מקרה תשמעו את הדף. לא יודע, נראה. אני מקווה שכרגע, נדמה לי שהשיעור שלי איתם יותר מוחה, הוא לא עולה על השעה הזאת, אז לא צריכה להיות בעיה.